אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
טוב, אז ערב טוב למי שכאן, ואלן דני, בעצם בוקר טוב.
בוקר אור, מה
שמוכר,
חברים.
אז לוס אנג'לס. אז אני אגיד ככה שהשידור הזה הוא חלק מסדרה של מפגשים שאני עושה, שנקראת מגבירים את האור, ובעצם הוא בא מיד אחרי שככה הקרנה של הסרט 77-78 על המפה, שדני הוא במאי שלו. אני ממש סיימתי לצפות בסרט עכשיו, ואני מאוד התרגשתי, חתיכת היסטוריה. אני הייתי בן 5 כשהאירועים האלה קרו, אני זוכר את זה כילד בסלון מול הטלוויזיה עם המשפחה וההורים והאחים וכל הדבר הזה. אז ככה תכף נדבר על זה, אבל לפני זה דני, אני אשמח שככה תגיד כמה מילים ותציג את עצמך ואת העשייה שלך.
בכיף, אני... במאי, תסריטאי וגם מפיק לפעמים למרבה הצער, כי אני עושה סרטים עצמאיים, ואז זה מצריך אותך לעשות הרבה יותר ממה שאתה רוצה ומהחלק היצירתי, אבל אני עושה את זה כבר, לא נעים לי להגיד, אבל עוד מעט כמעט 30 שנה, אני התחלתי באולם הספורט בשנות ה-90, בערוץ הספורט כשהוקם, ואחרי זה עברתי יחד עם יורם הרבה לעשות את הכדורגל. עבדתי שם 5 שנים, אחרי זה עבדתי בעובדה, ובאותו זמן התחלתי יותר להתעניין להיות יותר במאי מאשר לקרוא לזה עיתונאי או שדר, והתחלתי להתעסק יותר בבימוי של שחקנים וגם של סרטים דוקומנטריים. באותו זמן גם הכרנו את חברנו המשותף אילן אייטנר, ראיתי אותו על חוכמת הבגל שלו.
סרט אלמותי.
הסרט אלמותי. במקביל עבדנו על סרט שנקרא 18 קילו של אהבה, שאני מניח שאתם גם תראו אותו בסדרה בהמשך, ששינה לי את החיים, הפך הסרט שזכה באקדמיה בישראל, והיה מועמד ב-15 האחרונים של האוסקר האמריקאי, נמכר ל-HBO, ומאות, אותה תקופה, זה כבר יותר מ-20 שנה, אני על הקו בין לוס אנג'לס לישראל, כשבעשר שנים האחרונות אני הרבה יותר, אני גר פה כמעט קבוע בלוס אנג'לס, ועושה סרטים גם עלילתיים, גם תיעודים, ואת הסרט הזה בעצם הוצע לי על ידי רינת קליין, שהיא הבת של המאמן רלף קליין, לעשות לפני 10 שנים, התחלנו לעבוד על הדבר הזה, וזה היה אחד מזכרונות הילדות הראשונים שלי, ולא האמנתי שזה יתפוס ויהפוך לסרט שאני יכול להגיד, כל סרט הוא כמו ילד שלך, אז גם הסרט הזה בהרבה מאוד מובנים משנה את החיים שלי. אני בעשייה שלי מאוד מנסה לעשות סרטים שיהיו מעוררי השראה. אני נורא מתעסק ב... רק לאחרונה אני הבנתי שאני נורא מתעסק בנושא של ריפוי, ריפוי של הדמויות שאני מתעסק בהן, בין אם זה בעולם העלילתי או בעולם של הדוקומנטרי. בסרט הזה התעסקתי בריפוי של מדינה, מה שמאוד רלוונטי לנו עכשיו. אבל זה החומרים שבהם אני אוהב להתעסק, ואני מקווה ש... שזה עוזר למישהו, זה בטח עוזר לי להירפא מהמקומות שאני צריך לגדול בהם.
כן, אז הסרט הזה בעצם באמת מגיע על, על רקע של באמת הימים של אחרי מלחמת יום כיפור, אחת הטראומות, אולי עד לפני חודש וחצי, אולי הטראומה הכי גדולה שהמדינה הזאת ידעה, ועכשיו יש לנו טראומה שאני, אני חושב שהיא אפילו יותר גדולה ממה שהיה אז, כאילו, שהאכזריות והאימפקט של מה שקרה ב, לפני חודש וחצי הם הרבה יותר משמעותיים, אבל... ואז באמת קורה ככה אירוע עם מכבי תל אביב, אני ככה מנסה, ככה אשמח שתכניס אותנו קצת למחשבות שלך, ובאמת שעולה הרעיון לעשות הסרט הזה, אז מה, למה אתה מחליט לקחת בכלל פרויקט כזה?
אני בהתחלה רק מתחקר אותו, כי לקח הרבה מאוד שנים מה שסיפרתי לך בהתחלה, שהתחלתי בעולם הספורט, ואז ממש עזבתי אותו, כי רציתי לעשות סרטים אחרים, ועד ש... מוצא לי לבדוק את הסיפור הזה, ואלה גיבורי הילדות שלי. אז אני הייתי טיפה יותר גדול ממך, אני הייתי בן 7 כשזה קרה, אני יליד שנה 70, וזה באמת אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי. אני זוכר את אבא שלי מרים אותי לכתפיים, ואנחנו הולכים לכיכר, וזה אני כבר לא זוכר, אבל אמא שלי אומרת שהיא זוכרת שמה שאנחנו שומעים בדרך לכיכר ולחגיגות, שרבי מתפטר.
וואלה, זה אני לא זכרתי גם כן.
וגם אני
לא זכרתי את זה בכלל.
לא זכרתי, אני אומר גם לא זכרתי. אתה יודע, כולם אומרים, זוכרים את טל ברודי ואת המשפט האלמותי שלו, אנחנו על המפה ונשארים על המפה, אבל קשה לזכור את המצב הרגשי שבו הייתה המדינה, שזה מה שאני ניסיתי לתפוס בעשייה שלי, וברגע שהרעיון היה לעשות סרט שהוא מעבר לספורט, שהוא בעצם... מספר את מצב המדינה בשנת 77, שזה מתחיל מאנטבה, אנטבה זה היה הקיץ של אותה עונה, עד שסדאת מגיע לארץ ועושים את הסכם השלום. כן. כל זה נתפס בתוך הסיפור של המסע של הקבוצה. זה מאוד אתגר אותי ברמה, בצורה חיובית, לעשות סרט שהוא מעבר לספורט. הרעיון שלי היה שזה לא יהיה סרט לחובבי ספורט. וזה כן. סרט על מדינה, וזה סרט על איזשהו סוג של, היום אני יכול לתרגם איזה סוג של ריפוי מהפוסט-טראומה.
כן, לגמרי. אז איך באמת הייתה חוויה שלך האישית בתוך הדבר הזה, בתוך היצירה? כמה זמן אגב לוקח סרט כזה?
וואו, לוקח הרבה זמן. אגב, אני עשיתי גם גרסה אמריקאית לסרט הזה, שרצה פה בארצות הברית עד היום.
עד היום.
היא שונה מאוד, כן, היא מאוד מאוד מדברת לקהל האמריקאי, והיא מתמקדת בסיפור של טל ברודי ובספורטאים האמריקאים שהגיעו. וגם יש לי בסרט הזה כל מיני דמויות שמדברות הכל באנגלית, וזה היה סיפור אחר, כי בארצות הברית פתאום גילו את הסיפור הזה. כשבארץ זה סיפור האגדה, כולם יודעים מה היה, כלומר, לא שוכחים את הדבר הזה ולא שוכחים את היום הזה, כולם זוכרים את זה כמאורע מאוד מחולל. אבל התהליך היה די ארוך, כי גם הייתי צריך להשיג את כל החומרים, כדי שזה לא יהיה גם רק סרט שני, שהוא כאילו talking heads, שזה רק ראשים מדברים. אני הרבה פעמים אוהב ללוות דמויות, אני מנסה להימנע מרק שיחות, משהו שמבוסס על רעיונות. אז לקח לי זמן לאגור את כל החומרים האלה, וגם לקח לי זמן באמת למצוא את ה... את הזווית של איך זה יהיה סרט שהוא הרבה הרבה מעבר לספורט.
כן. מאיזה סוג תגובות ככה קיבלת? קודם כל בכלל, אתה יודע, אתה היית שם באמת עם כל גיבורי הילדות, כאילו.
כן.
איך זה היה, אתה יודע, להיות איתם, לפגוש איתם, בתוך הדבר
הזה. זה הצ'ופר שלי. זה באמת הצ'ופר שלי בעשייה. אתה יודע, מי שמתעסק בעשייה הדוקומנטרית, או בכלל בסרטים, גם על ילדים, זה סיזיפי, זה מרתון, כל סרט הוא באמת ריצת מרתון בפני עצמה, עם התחלה, אמצע וסוף, מסע נפשי מאוד מאוד לא פשוט, אז הרעיון שלי זה להתעסק בחומרים שאני ממש ממש אוהב, כדי לעבור את התהליך הזה לפחות בכיף. ובמקרה הזה, כמו שאתה אמרת, זה גיבורי הילדות שלי. אני עד היום, לפני כמה ימים, מיקי ברקוביץ' פתאום מתקשר אליי, אני כאילו... אני רועד, אתה יודע, זה בן אדם שאני לא יודע אם הוא זוכר, הייתי בקייטנה שלו והוא העביר אותי את הכביש ואני לא רציתי לשטוף את הידיים אחרי זה. הייתי נשאר אחרי משחקים רק לראות אותו חוזר לאוטו. הייתי מגיע לאימונים להחזיר לו את הכדורים. ופתאום אני איתם ומספר את הסיפור שלהם, ואני וטל ברודי, שהוא באמת דמות ש... בעולם מעריצים אותו בצורה בלתי רגילה. זה בן אדם שוויתר על ה-NBA כדי להגיע לישראל. אתה יודע, היום כשאנחנו קצת מעריכים ציוניות, אז אתה יודע, הרבה צוחקים ואומרים, כאילו, מה היה קורה לכדורסל הישראלי, אם טל ברודי לא היה מחליט להישאר
בישראל.
אני אוהב לספר ולשאול מה היה קורה לקריירה של אסי כהן, אם טל ברודי לא היה מגיע לפה. אבל גם, ולכולם אחרי זה מצטרף אולסי פרי, שאגב עליו עשיתי סרט בנפרד, כלומר על כל הסיפור השיקום שלו מסמים, שזה סרט נפרד שאולי בהמשך נגביר את האור ונראה גם אותו, אבל אלה באמת גיבורי הילדות שלי, זה אנשים שבזמן שהייתי בבית ספר, וכמה ממש הייתי בבית ספר, חשבתי עליהם, אתה יודע, כאילו... יעידו המורים שלי.
תגיד, דיברת ככה בהתחלה שבאמת הסרט כאילו באמת, ובכלל כל השנה הזאת זה היה ככה שיקום מהטראומה של יום כיפור. אתה יכול קצת ככה להרחיב על ההיבט הזה, מה ראית ככה תוך כדי היצירה שלו?
כן, אני מאמין שזאת הבנה שגיבשתי עם הזמן כשעשיתי את הסרט, אבל באופן מדהים, אני ראיתי את זה פה בצפון קליפורניה, לפני איזה שבוע, וקלטתי כמה אני והקהל מתרגשים מסצנה כמו אנטבה. פתאום, הכל מקבל משמעות אחרת. פתאום המושג הזה של מדינה משתקם מטראומה, מובן לי הרבה יותר ברמה האישית. כי אני תיארתי את זה באיזושהי צורה בסרט, שכשטל ברודי אומר, אנחנו על המפה, זה בגלל שלפני, שלוש שנים לפני זה ניסו למחוק את המדינה מהמפה. היו עדיין מפות, אגב, בארצות הברית, שמדינת ישראל לא הייתה קיימת. גם היום, בהצלחה למצוא אותנו על המפה. ובהצלחה למצוא אותנו בכלל על המפה. אנחנו נקודה קטנה. כאילו, אנחנו עושים הרבה רעש, כל העולם מדבר עלינו. אבל אנחנו מאוד מאוד קטנים, לא מתייחסים אלינו. בעובדה שרוסיה, ברית המועצות, המעצמה הכי גדולה, לא רוצה לשחק נגדנו. אנחנו באים ובכל זאת מנצחים אותה. זה שינה משהו בתפיסה, זה שינה מדינה שתפסה את עצמה כאנדרדוג עד אותה תקופה, ופתאום אנחנו החזקים. כלומר, זה היה דוד נגד גוליאט, ומאותו רגע יכול להיות שאנחנו כבר הפכנו להיות בטח... קבוצת כדורסל של מכבי הפכה להיות מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, אבל גם ישראל הפכה. פתאום היא ראתה את עצמה, אומר, רגע, אנחנו לא פריירים. אני חושב שמה שקרה במהלך השנה הזאת, ואני מראה את זה בסרט, זה הרבה מאוד תהליכים שעזרו לריפוי שלנו. ואני מקשר את זה אולי, אני גם באמת בפסיכולוגיה בגרוש, מקשר את זה למה שקורה עכשיו, שאנחנו פתאום מתחילים לראות את השבועים חוזרים, אנחנו מתחילים לישון, שמה שקרה למדינה שאז, פתאום היה אינטבי, ואז היה ניצחון על רוסיה, ואז היה איזו שחייה בגבי אירופה, ואז היה עוד משהו, שראש הממשלה, בלי להיכנס חלילה לפוליטיקה, כן, אני יודע שזה רגיש, אבל ראש הממשלה מקבל אחריות, על חשבון דולרים שהיה לו בארצות הברית, והוא מתפטר, בעצמו, ביוזמתו, ומגיע בגין, שנחשב אז המנהיג של העם, ומחליף אותו. ומה קורה? שלושה חודשים אחר כך, הסכם שלום. תאר לך שכל הדברים האלה, סתם בדמיון שלנו, יקרו בעוד שלושה חודשים, עוד שנה, עוד חצי, מה יקרה לנו? לכן אני מרגיש שהיה פה... אוי אוי אוי, לחלוטין. אולי, אבל תשמע, אם תרצו, אין זו הדגה, תראה לך.
הלוואי, הלוואי,
אתה מכיר משפט ששמעון פרס היה אומר, ואני חושב שזה ציטוט של מישהו אחר, על ההבדל בין אופטימיסטים לפסימיסטים, רייט? נכון?
מה?
שאופטימיסטים ופסימיסטים מתים אותו דבר, הם רק חיים אחרת.
חיים אחרת, נכון, לגמרי.
אז אין, אז תודה.
תגיד, יש איזשהו רגע ככה מהיצירה של הסרט שאתה הכי זוכר, שהכי היה עבורך מרגש, משמעותי?
כן. בסוף הסרט אני מראה שני דברים. א', את השחקנים ביחד יושבים ורואים את המשחק.
כן, זה היה קטע חזק.
זה היה מאוד מאוד מרגש.
זה היה כאילו הם רואים אותו פעם ראשונה, והיה נראה כזה, איזושהי צורה.
כאילו הם חיים. וואלה, תגיד לי, למה עשית פאול? למה לא מסרת? מה זה הצעדים האלה? ממש נפגשים, אתה יודע, עכשיו, זה פעם ראשונה שהם יושבים ורואים שם, זה היה בהיכל הספורט במכבי. ואחרי שצילמנו את זה, העלינו אותם לקבל את השורות של האוהדים, ואתה ראית שבעצם, ואולי זה הקסם של הסרט הזה, שהרבה אנשים מתגעגעים למה שהיה פעם. משהו, איזה משהו היה שם טהור, נקי, גם בקבוצה, אגב, כולם התחתנו עם ישראליות, כולם התגיירו, הפכו להיות יהודים, חיו בארץ תקופה ארוכה, טל ברודי, הוא עד היום שגריר רצון טוב של מדינת ישראל.
כן.
הם סמל, ואני הרגשתי שהרבה הרבה מתגעגעים לנאיביות הזאת, שאולי קצת חסרה לנו עכשיו.
כן, אני חושב שיכול לגמרי... לגמרי להתחבר לזה, ואפשר לראות את זה. נגיד ככה, היו דברים שלא ידעת שגילית תוך כדי? כאילו, עכשיו, אני נגיד עבורי, כשראיתי את הסרט בהתחלה שאתה מדבר, שמראה שם את ה... שהם היו רבים ביניהם, זה היה משהו מעניין, כאילו, לגלות.
כן, כן, זו דוגמה אחת, דוגמה שנייה, שאני לא ידעתי עד כמה זה היה דרמטי, שטל ברודי, שמתעת חייו היה להביא את גביע אירופה לישראל, מחליט שזו השנה האחרונה שלו, וזה ככל הנראה הולך להיות המשחק האחרון שלו, הוא המנהיג הבלתי מעורר של הקבוצה הזו, ויומיים לפני הגמר, הוא מבקר את אבא שלו, שעומד למות בניו ג'רזי, והוא בוחר להיות שם במקום להיות במשחק, האחרון של הקריירה שלו, שהולך, בעצם הולך להגשים את מטרת חייו. עד כמה דרמטי זה היה, ועד כמה העובדה שהוא לא יכל בכלל לחזור. והוא כן. איכשהו מוצא דרך, כי אבא שלו מתאושש ואומר לו לחזור, אבל אז אין כרטיסים, אין לו כרטיס טיסה. ומישהו מזהה אותו, כי הוא שיחק בנבחרת ארצות הברית, ומעלה אותו למטוס, והוא מגיע ברגע האחרון, הוא בקושי נושם, והוא משנה את המשחק למכבי, והם בנקודה מנצחים את הגמר. זה לא ידעתי, לא זכר.
זה דרמה כאילו, אני חושב שלתסריט דבר כזה היה מאוד קשה.
אז אני אספר חיירן שאני בימים אלה אני כותב את התסריט לדבר הזה, כי זה אחד הדברים שאני הכי נהנה לעשות, זה לכתוב תסריטים שמבוססים על סיפורים אמיתיים, ואני כותב את זה, ואני אומר, זה מה שיפה בדוקומנטרי, שאם היית עכשיו, כאילו, באמת, כותב את זה ומתסרט את זה, אנשים היו פוסלים את זה על חוסר אמינות.
כן.
ושזה גם דומה למה שאנחנו עוברים עכשיו.
כן,
מישהו היה מתסרט את זה? אם אני הייתי עכשיו מציע את האפיזודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, היו פוסלים אותי. כן?
תגיד, לא עברה לך כבר מחשבה לעשות סרט על מה שקורה עכשיו?
האמת שכל הזמן, יש לי איזה נוטס כזה על הטלפון, שאני כל הזמן רושם רעיונות, רעיונות, רעיונות. אז יש לי הרבה יותר רעיונות מאשר זמן לעשות אותם. אני חושב שאנחנו עוד מאוד קרובים ועוד לא...
אנחנו עוד בתוך העניין עצמו, אנחנו בתוך האירוע.
כן, 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 כן. אבל תשמע, כמות הסיפורים שכרגע עוברים ועולים, הם ברמה של overwhelming. זה הרבה יותר ממה שאפשר להכיל כרגע, ואני צריך למצוא מה הסיפור הנכון, ואיך כן למצוא את הזווית האופטימית והמרפאת והמחזקת
כן.
בנקודות האלה.
תגיד גם מה ככה, איך אתה יודע, כמישהו שחי בלוס אנג'לס רואה וחווה את כל מה שאנחנו עוברים כאן, איך זה עבורך?
עצמה מאוד חזקה. זה מאוד מאוד חזק, זה מאוד משמעותי, זה... אני רואה את זה אצל כולם מסביבי, אני חושב שאולי אפילו לקהילה פה יותר מאתגר להתנתק, גם שואלים את עצמם אנשים, כולל אני בטח, איך אני יכול לעזור? אתה יודע, לכן אתה יודע, אני שראיתי את הפעולות שאתה עושה, ואני רואה פה את הקהילה הישראלית, היה לי פה אירוע, אם לא אחר מאשר מייק בורשטיין, אתה זוכר אותו, קוני למל. עשינו פה אירוע גם, אירוע ריפוי פה לקהילה, אני מקרין את על המפה, כי זה נותן השראה לאנשים וכוח שאפשר וצריך, ואנחנו נצא מזה. אבל זה מאוד 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 עוצמתי פה. אני חושב שלא לא פחות מאשר מה שאנשים עוברים בארץ, אני לא יכול להיכנס לנעליים של של שלכם בארץ, של אנשים, וגם אני מניח שכל אחד גם מקבל את זה בצורה אחרת. אבל כשאני שומע את חברנו אילן לוקח את הספרים שלו לחיילים בגבול בעזה, אני כותב לו שאני ממש מקנה, אני ממש באמת, באמת, באמת מקנה עכשיו, אני יכול לקחת עכשיו אווירון ולטוס, ואני גם אעשה את זה בהמשך. אבל אני שואל, אולי גם יש לי תפקיד כאן, גם כאן לא פשוט, יש פה עוצמות מאוד מאוד חזקות, כל הווליום של
האנטישמיות,
ממש גדל והתחזק, ואני חושב שיש פה גם הרבה חוסר תקשורת ובורות בין הקבוצות השונות.
כן. אני חושב שזה מאפיין את כל העולם, הדבר הזה, זאת אומרת, אמרת את זה קודם, אנחנו כאילו, זה מדינה קטנה, זה פסיק על המפה, אבל כולם מדברים עליהם, ואנחנו יוצרים אמוציות בעולם מאוד מאוד, מאוד גדולות, ומאוד משמעותיות.
לא יאמן. זה לא יאמן, אנשים לא קולטים כמה אנחנו קטנים, אני גם לפעמים שואל את עצמי, איך זה? איך זה שאנחנו כאלה קטנים, וכולם מדברים עלינו בצורה כזו, וכולם... רואים בנו איזשהו מודל שצריך להתנהג בצורה אחרת. עכשיו, אני אומר את זה בגאווה גם.
כן.
אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חיבר את הקהילה היהודית והישראלית ביחד. ואותנו למדינה, זה כמו שהמדינה מאוד מחוברת, גם כל הקהילות פה מאוד מאוד מחוברות.
ואתה רואה גם, אתה רואה איזשהו שינוי בהקשר של אנשים שאומרים, רגע, אולי זה זמן לחזור, או אתה שומע שיחות כאלה, אתה נתקל ב...
תשמע, אני חושב שקשר למדינה, זה לאו דווקא בהכרח כרגע לחזור למדינה, למרות שמישהו אמר לי משפט מאוד יפה על, על איך הוא רואה את ישראל, והוא תיאר אותה כ-insurance policy. אתה יודע. אתה יודע שאתה צריך לחזק את, אתה צריך, כשאתה קונה בית, דבר ראשון שאתה עושה, הפעולה הראשונה, זה אתה רוכש פוליסת ביטוח. Okay. וישראל היא פוליסת הביטוח של הקהילה פה, גם היהודית והישראלית.
אני חושב בכלל, אתה יודע, ליהודים בכלל, זה ה-safe place, אמור להיות בכל מקרה.
כן, כן, אמור להיות, אבל... אני חושב שהרבה מהאנשים, בטח גם בארץ וגם פה, מאוד מבולבלים. זה באמת סייף? כלומר, המקום הכי סייף?
זה שאלה, כן. לא, זה בהחלט שאלה. אני חושב שהאירוע הזה הוא יצר איזשהו משבר אמון ואיזשהו הפרת חוזה מאוד מאוד גדולה בין המדינה לאזרחים. מן הסתם אנחנו כמדינה עוד כמה אנחנו עוד נעסוק בזה ועוד נידרש לזה ועוד יודע שהמלחמה כשהיא תסתיים, אבל אני לגמרי רואה את זה כמשהו, כאירוע באמת מכונן להמשך. אני באמת מקווה שיעשה פה שינוי מאוד משמעותי, אבל זה אי אפשר להישאר אדיש ואי אפשר לחזור לרגיל, נקרא לזה, אחרי הדבר הזה.
כן.
Okay.
השאלה איזה שינוי אנחנו עושים ברמה האישית וברמה הלאומית, ברמה הלאומית זה גם לא כל כך תלוי בנו. וכמה השינוי שכרגע קורה בארץ, כמה זמן זה יישאר, אתה יודע. אבל אם נתייחס לסרט שראינו, אתה ראית שהמדינה לא הייתה אותו דבר אחרי שנת 77. יש כאלה שיגידו לטוב ולרע. אבל שנת 77 הייתה צומת, צריך להגיד בעברית, היה צומת. באמת מרכזי ב, ב, בחיים שלנו. תשים לב, אפילו בפרספקטיבה של השנה הזאת, של אנחנו כבר אוטוטו מתקרבים להיות 40, יותר מ-45 שנה מאז אותו יום.
די מדהים. כילד, מה זכרת מהאירוע הזה? זה מעניין. זאת אומרת, אני זוכר כאילו באמת, באמת משהו, חגיגה מטורפת, אתה יודע, בבית, בשכנים וכל הדבר הזה, שהוא פרספקטיבה של ילד בן חמש. איך אתה חווית את הדבר הזה בילדות?
אני זוכר, אני ממש זוכר את אבא שלי מניף אותי לתקרה, אני ילד קטן, אז הוא מניף אותי לתקרה, ואני זוכר שמאז הפכתי להיות כמעט כמו כל האנשים סביבי, הפכתי להיות ממש מכביסט, כי באמת היא הייתה הקבוצה של המדינה. היום יש מכבי, הפועל, אבל אם ראית בסרט, יודע, היו שם יגאל שילון, יגאל בשן, שהספקתי לראיין אותו עוד לפני שהוא נפטר, כי הוא, כי מה שקרה זה שהם הלכו, הם עשו, יגאל בשן היה מתאר את הכל, אז הוא לקח את יגאל, סליחה, יגאל שילון היה מתאר את הכל, ואז יגאל בשן היה הכוכב, אז הוא תיעד אותו, הולך למשחק. אבל אז כשברעיון הם מספרים לי, שניהם בעצם אוהדי הפועל.
אני חושב שאפשר היה לא להיות את מכבי אז.
בדיוק, אני לא יודע אם זה היה עובר היום, אתה יודע. במשמעות, יודע, אתה רואה שירנסקי, איך שזה משפיע עליו כשהוא בכלא הרוסי.
נכון.
ושוב, אתה רואה גם באמת עם קצת געגוע את מה ש... איך שרבין התייחס לכל הסיפור הזה.
כן, עבורי זה היה, כשראיתי עכשיו את הסרט, אז זה היה מאוד, זה היה מאוד סורם ככה לראות באמת של, אתה יודע, על משהו שהיום נראה לך, כאילו, אחי, חשבון דולרים של משכור נראה לך, כאילו, דבר הכי לא רלוונטי, ועל זה הוא התפטר ולקח אחריות, ולעומת מה שאנחנו רואים היום, שהוא הפוך מזה לחלוטין, זה באמת, אני חושב שאני יכול להבין לגמרי את ההיבט של הגעגוע.
כן. כן, תחשוב, אפילו היום המילה לקיחת אחריות, אתה לא שומע אותה כמעט, בטח לא ממי שאתה מצפה ממנו לעשות את זה. בסדר, אבל תדע, אני גם חושב שהמטרה שלי כיוצר זה שסרטים באיזשהו אופן יעוררו השראה, ואנשים ייקחו מהם את מה שהם ייקחו. התפקיד שלי הוא סטורי טלר, לא יודע. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, מה רצית להגיד בסרט? אז אני לא רציתי להגיד, אני רציתי לספר. מה אתה רוצה לקחת? זו השאלה. ואני מקווה, כל סרט באופן ספציפי, יש לי תקווה מה אנשים אולי ייקחו ואת מה שאני לקחתי. וזה כן להידמות לדברים הטובים שראיתי אז. למקומות היותר נקיים, יותר תיאורים, אולי גם יותר נאיבים. אתה יודע, אני גם מתעקש לא לוותר על הנאיביות. באמת, אני עדיין, אני ממש מתעקש שהיא תישאר.
למה זה חשוב לך כך?
אני חושב שבהרבה מובנים, אם לא, אז הם ניצחו. אם לא, הם ניצחו. אתה יודע, יש לי, אני מניח לכולם, יש שיחות על העובדה ש... ובעיקר בארצות הברית, זה פה קורה, על זה שקוראים לזה proportional reaction. העובדה שאנחנו לא מגיבים בצורה פרופורציונלית, ואנחנו נאלצים גם להרוג חפים מפשע. והתגובה שלי לזה, זה שזה כואב לי באותה מידה. זה באמת כואב לי, ואני לא רוצה לוותר על זה, אבל רגע, מה אתה רוצה? הם התחילו. אבל אני לא הם. כלומר, אני אומר, זה שאנחנו לא הם, וזה שזה כואב לנו לראות תינוק שפשוט מכלל הסיטואציה, שהם אוחזים בו כמגן אנושי, ואנחנו נאלצים לעשות את מה שאנחנו עושים. זה שזה עדיין כואב לי, אני לא מרגיש שזה נאיבי, אני מרגיש שזה כוח. כן. ואני לא רוצה להיות במקום אחר, לפחות אני כבן אדם.
תגיד, אתה עשית הרבה סרטים, לא מעט, וביחס ל... אני מניח שכל סרט זה סוג של ילד, ואני עכשיו הולך לשאול את השאלה הכי קשה. כאילו, ביחס לסרטים, כאילו, מה... איפה הרגש שלך ממוקם מול הסרט הזה, מול אחרים שיצר אותה?
תענית נורא נכון שהקלישה היא מאוד נכונה, שהסרטים באמת הם כמו ילדים. כל אחד הוא ממש לידה. בסרט הראשון שלי אני חוויתי דיכאון אחרי לידה. ממש, פה התחלתי את הטיפול הנפשי שלי, כי, יודע, יש לי סרט שמתעסק ממש בפוסט-טראומה, שנקרא אדולפין, שעשיתי אותו עם ידידי יונתן ניר. בסרט שנקרא תמונת חייו, שגם מתעסק בנושא של פוסט-טראומה, והרבה פעמים אני מרגיש שאני עובר תהליכים. לשאלה שלך, הרבה פעמים הסרט שאותו אני הכי אוהב הוא הסרט שהכי נוגע בי באותה נקודה. יכול להגיד לך שכשדיברנו לפני ההקלטה הזאת וחשבנו איזה סרט לראות, אז מיד חשבתי שהסרט הזה הכי רלוונטי. כי זה באמת הדבר שאני חושב שהמדינה חובה. אני לא יודע אם אי פעם יצא לנו, בדור שלנו, לדבר על מושג שנקרא פוסט-טראומה קהילתית, פוסט-טראומה של
קולקטיבית.
המדינה. קולקטיבית, כן.
Yeah.
אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו ממש חווים את הדבר הזה. אני מרגיש ש... יש בו המון עוצמה, לך ולי ולכל אנשים פה בזום ולכל אנשים בארץ, כואב, אבל באמת כואב באותה מידה. אתה יודע, וכמה אנשים פה בחו בשביל אנשים שהם לא הכירו, וכמה אנשים התרגשו לקבל חזרה אנשים שהם גם מעולם לא הכירו. וזה משהו שאני חושב שהיה מאוד מאוד קרוב לחוויה של פוסט מלחמת יום כיפור. ש-1977 הייתה איזשהו סוג של סגיר לתופעה הזאת, לטראומה הזאת, שהיא לא הולכת לגמרי, כן? אחד הדברים שאני למדתי על פוסט-טראומה זה שהיא לא הולכת, אבל אתה רוצה שהטראומה תהפוך לזיכרון לא טוב,
כן.
לעומת למשהו שאתה חווה כל הזמן. זה שנתן לך תשובה ארוכה. לשאלה מאוד פשוטה של מה זה שאני אחיות. אבל באמת, זה שאלה ש... אתה יודע, אני... אתה יודע, יש סרט שלי שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד אישי, שנקרא "אם זה אתה", שזה תסריט שכתבתי עם הסופר אשכול נבו, והוא מדבר על בן 60 שהולך לחפש את האהובה שלו מלפני 40 שנה. והוא משלב איזשהו סוג של רומנטיקה, ואני מרגיש שזה סרט שמאוד... הוא מאוד אישי למי שאני. זה יכול להיות, אתה יודע, שאם אני צריך כאילו לבחור מה בא לי עכשיו היה לראות, אתה יודע. אני זוכר ששואלים את, החברה שלי קוראים לה Hey Jude Productions, מהשיר של הביטלס, Hey Jude, ומהמשפט של פול מקארטני, Take a sad song and make it better. אז בכל סרט שלי אני מאוד מאוד אוהב שיש איזה רגע שהוא כואב, ואנחנו מנסים לצאת ממנו. make it better, בדיוק. זה הרעיון שגם נכון לכל אחד מהסרטים שלי. ואני חושב שאלו את פול מקארטני, איזה שיר הוא היה בוחר. איזה שיר, ותמיד הוא לא ידע מה לענות וזה, ואז איזשהו רגע אחד הוא זיקק את זה ואמר, שיר אחד שהייתי לוקח זה Here, There and Everywhere. אני חושב שזה השיר שלי ש... איכשהו ממצא את מה שרציתי לעשות. אז אתה יודע, אולי יש לי סרט אחד שנקרא אם זה אתה, שאגב לא הרבה ראו אותו, כי אני בדיוק עברתי לארצות הברית, אבל הוא זכה גם בארץ באקדמיה, ועשה פה דברים יפים, והוא ניצא פה באמזון פריים, אבל הוא קצת מזקק את מה שאני רציתי לעשות כיוצר.
כן. הסרט הזה בעצם הוא יצא ב-2015, נכון?
כן, 2015. גם אגב, כל מי שרוצה דרכך לראות איזשהו מהסרטים שלי, בכיף ובאהבה. שיפנה לרן,
we'll
make it happen.
מאמן. וכשהוא ככה, אתה יודע, קרן הדבורה, אני מניח שגם השחקנים היו שם וכולם היו שם, איך החוויה ככה לראות את התוצר המוגמר עם כולם?
תשמע, במקרה של הסרט שראינו עכשיו, כשהייתה קרנת הבכורה, אני זוכר שהעלו את כל השחקנים לבמה, ואז העלו אותי לבמה, ועמדתי שם, יש תמונות של זה, אני חושב שאולי אפילו בעיתונים, אבל יש לי גם...
אני מצאתי באינטרנט, ראיתי באינטרנט את מול אחת, כאילו שתפעתי ככה כזה.
אני על הבמה עם כל הקבוצה הזאת מצטלם, אתה יודע, עכשיו תבין שב-77, אני לא יודע אם אתה זוכר, היינו הולכים עם חולצות, היה אז את המגזין פנדל, וזה, היו הולכים עם חולצות, שעליהם היה הפוסטר של הקבוצה.
אוקיי.
על החולצה היה הפוסטר של הקבוצה, מלא היו הולכים. פתאום אני מוצא את עצמי עם הקבוצה הזאת, בחלק מהם שבאו מארצות הברית, עם אולסי פרי, עם טל בורדי, עם מיקי ברקוביץ', עם כל האגדות האלה, עם שמעון מזרחי, עם ה... אתה יודע, ואני, ומזמינים אותי להצטרף לתמונה הזאת. ובאותו רגע אני מדבר עם אותו ילד בן 7, ואומר לו, תגיד לי, אתה קולט? איזה סגירת מעגל זה בשבילי. אז אותו ילד שמאוד רצה להיות במכבי בעצמו, להיות שחקן כדורגל, איכשהו דרך הסרטים, הגעתי לאיזושהי סוג של, נקרא לזה, אתם אוהבים לקרוא לזה תמונה מנצחת, אז איזושהי תמונה, לא קורא לזה מנצחת, אבל סוגרת מעגל, זה הרגע מזוקק, אותו יום של הפרמירה. כן.
זה מן הסתם איזשהו... דרך שעובדים על משהו כזה וחיים אותו כל הזמן, אז פתאום רגע להגיע לשהו רגסי כזה, זה מן הסתם מאוד מאוד מרגש.
כן, כן, ולהסתובב איתם ולהכיר אותם, ואני חושב שעם טל ברודי טיילתי פה בארצות הברית יותר מאשר טיילתי עם אשתי. אני יודע בדיוק כל הדברים שהוא אוהב לעשות, ובאמת, זה אנשים שמעוררים השראה, ומה שיפה בספורט זה... איזושהי אנלוגיה גם לחיים שדומה לבימוי. בבימוי אתה רוצה לקחת הרבה מאוד חלקים ולהפוך אותם לעיסה אחת שהיא תהיה יותר מהשלם. וזה דבר שנכון גם לקבוצת כדורסל. ובקבוצה הזאת של 1977, השלם היה גדול מסכום חלקיו.
כן, לגמרי.
וזה קרדיט גדול למאמן.
נגיד אתה, כשדיברת על הגרסה האמריקאית שלו, האנגלית שלו בעצם, איך התגובות שם היו לעומת תגובות כאן? אני עושה את הסיפור קצת אחר.
מאוד מרגשות, וכמו שאמרתי לך, אני עובד כרגע על סרט הלילתי שמבוסס על השנה הזאת ועל התקופה הזאת. וזה זכה בהמון פסטיבלים. ביקורות נהדרות, בהוליווד ריפורטר כתבו שזה צריך להפוך, כמו שאתה אמרת, לסרט הלילתי. ב-LA Times, ב-Wall Street Journal, אתה יודע, הייתה חלק מהאנשים שאמרו בדיחה שהיה on the map, שם אותי on the map, בגלל שזה פתח לי דלתות, אבל באמת, זה מאוד מאוד ריגש, זה מאוד מאוד מרגש, ובאמת, אתה יודע, איך כל דבר נכנס להקשר, אז מהשביל אוקטובר אני רק מציע את הסרט הזה, בחינם, לקהילה, ואני... ואתה יודע, דיברנו לפני שהתחלנו את ההקלטה על זה שהעשייה היא טובה לנו.
כן.
ואחרי כמה ימים של אלם, פשוט כתבתי, אני מבקש. עכשיו, אני מתפרנס מזה שאנשים משלמים לי, על זה שאני מפגיע, מדבר, מראה את הסרטים שלי, מזה אני מתפרנס. ובסדר. אבל מאותו רגע מצאתי את עצמי, פשוט מבקש מאנשים, האם הם מוכנים שאני אבוא, יעשה את זה בחינם. כלומר, באיזשהו מקום אני מוכן לשלם מהכיס שלי, רק תאפשרו לי להראות את הדברים על החינם, כי זה פשוט עושה לי טוב. וראיתי שזה פשוט גם גורם לאיזשהו סוג של ריפוי. אתה יודע, פה בארצות הברית, בקהילה היהודית, המושג We are on the map, ולראות את זה בהקשר של הפוסט-טראומה של מלחמת יום כיפור, זה מאוד מאוד עוצמתי, אז התגובות מאוד חזקות.
סתם אנקדוטה, אני קיבלתי הבוקר, שלחתי תזכורת לקראת השידור היום, וקיבלתי תגובה מאחד האנשים שמנויים למיילים שלי, שהוא אמר, כי קראתי לספר, הסרט נקרא 77-78 על המפה. הוא אמר לי, זה לא מדויק, זה היה, אנחנו במפה.
תשמע,
אני בחרתי את השם לסרט.
אני רוצה להגיד לך שמי שכתב לך זה מדייק, וגם בתור אחד שמסתובב עם טל ברודי, עד היום זה, אתה יודע, זה סימן ההיכר שלו. מה שאמרתי קודם בצחוק, שבאמת מה שגם שם את אסי כהן על המפה. לא מזמן אגב טל ברודי חגג יום הולדת 80, אני אשמח לשתף, אני אשתף איתך ואתה בכיף לשתף את זה עם החבר'ה, את הברכות שעשו לו כל אנשים, כולל אסי כהן, שעדיין עד היום מחכה אותו. וטל ברודי פשוט אומר שהוא חשב שכשהוא מבקר על ה-NBA ומגיע לישראל, הוא מגיע לשנה. הוא לא ידע שהוא יתאהב בישראל, והוא היה יודע שהוא יישאר שם, שהוא יישאר פה יותר עוד מעט 55 שנה בארץ, הוא היה לומד עברית. אבל הוא פשוט לא ידע את
זה. זה לא מתוכנן.
זה לא מתוכנן, כן, כן. אבל אתה יודע מה, רק אם מדברים באמת על טל ברודי, שדיברנו באמת על הניסיון שלי לשמור על איזשהו סוג של תמימות ומשהו מזוקק ונקי, אז זה אנשים כאלה, כאלה. אני מתגעגע לאנשים כאלה, שבאמת נקיים, באמת תיאורים, באמת, באמת אוהבים את המדינה. תחשוב, מי היה מוותר על ה-NBA ובא לארץ?
כן.
ועד היום באמת אכפת לו מכל מה שקורה. אז אני מתעקש לשמר את זה.
מעניין סתם באמת בהקשר של השם של הסרט, היה דיון על זה? באמת אם זה על המפה או במפה, להישאר נאמן למקור או
לא, אני חושב שעדיין, אני חושב שהמושג אנחנו על המפה.
כן, לא משמעות.
מושרש מאוד, מושרש אצלנו.
כן.
אז די לא הייתה שאלה, ו-77-78 זה מתכתב עם העובדה שהשנה הייתה שנת 77, והתוצאה של המשחק שבו ניצחנו את הגמר וזכינו בגביע, התוצאה הייתה
77-78. אני אגיד גם אגב לחבר שככה צופים לנו כרגע, שאם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול לדניאל, אז אתם ככה גם מוזמנים גם לרשום בצ'אט ומתקצים גם לפתוח מיקרופון. על מה אתה עובד עכשיו, דני?
אני כמה דברים. שיתפתי אתכם שאני עובד על גרסה הלילתית של הסרט על המפה, שעליה אני כותב. דבר שני, אני לפני שנה, יותר משנה, התחלתי לעבוד על סרט שמתעסק באירוע אנטישמי שקרה בארצות הברית, שבו הוחזקו 4 יהודים, בני ערובה בטקסס. זה סיפור שהיה בכל תחנות הטלוויזיה, ובמשך השנה קיבלתי את הזכויות לסיפור הזה, ולא העליתי על דעתי שבשבעה השבועות האחרונים יקרה מה שיקרה בעולם, במדינת ישראל, והסיפור הזה יהפוך להיות כל כך רלוונטי. זה סרט שאני כבר עובד עליו יותר משנה, אבל הוא נהיה מאוד מאוד רלוונטי. במקביל גם הסרט הלילתי שקוראים לו עיירה קטנה, שנמצא בהקרנות גם בארץ, ומי שרוצה גם שוב שיפנה אלינו, ואנחנו בכיף נעשה הקרנות, קהילות, ואם מי שרוצה גם לראות לינק, גם בכיף, באהבה, וזה גם סרט שמתעסק מאוד בריפוי, של סיפור של אבא ובן, שהאימא כבר לא חיה, והבן חושב שהאימא נמצאת אי שם בערים, והאבא הוא סטנדאפיסט, והם נוסעים ביחד לתחרות סטנדאפ, שהבן בטוח שהאימא תחכה לו שם בסוף, וזה סרט קטן שצילמתי בתקופת הקורונה, ושוב מתעסק גם בריפוי שלהם בתוך התהליך הזה, ואני מאוד מאוד גאה בו.
יש פה שאלה, אני רואה מאחת הצופות, שהיא זה שוב למשפט של המפה, למה לדעתך הוא התכוון שאמר שנשאר על המפה לא רק בספורט?
בהכל. בהכל. הוא בדיוק רפרף למה שהמדינה הרגישה. אנחנו לא רק במפה, כמו שהוא אומר, בגלל שניצחנו עכשיו את הרוסים שלא רצו לשחק נגדנו. אנחנו על המפה, כי הם לא רוצים לראות אותנו. זו הייתה התגובה הכי חזקה והכי עצמתית. בהקלטה שעשינו בצילומים, מיקי ברקוביץ' אומר לו, אתה כתבת אין לך מוכל בכיס, זה היה כבר מוכל לך. מיקי היום, מיקי היום לעשות סטלבס, הוא אומר, לא, לא, זה יצא לי מהלב, זה יצא, זה קרה, קרה, זה קרה, זה יצא, זה ככה הרגשתי, אני לא תכננתי, לא תכננתי. מיקי, די, די, תפסיק, 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 לא. אתה כתבת את זה, אתה כתבת את זה מראש. אז צריך להבין שמכבי חשבו שהם יפסידו את המשחק ב-40 הפרש. הם לא יכולים
לתכנן
שהם ינצחו. וכן, לזה טל התייחס. לעובדה שהקבוצה הזאת לא רצתה לראות את ישראל על המפה, ואנחנו פה.
זה עולה לי עכשיו רגע ככה, בתחילת, באמת בתחילת הסרט, כאילו מתואר שהם היו רבים קצת ביניהם וכל מיני דברים כאלה, אבל כש... רואים את ההמשך, ובאמת גם ככה, גם כשהם עכשיו, אתה יודע, שהם צולמו לטובת הסרט שהם כבר מבוגרים, נראה שיש שם חברות מאוד מאוד קרובה ביניהם.
מאוד. זה מדהים, אגב, אתה רואה את זה גם בסרט על אולסי. כי מה שאני אספר באולסי זה גם על העלייה שלו לגדולה, ועל הסיפור האהבה שלו עם תמי בן עמי, אבל גם על הנפילה שלו לסמים, והעובדה שהם לא שכחו אותו. וגם הם לא שוכחים אותו עד היום. שאולסי עבר עוד איזה תהליך מאתגר, מה שהאיש הזה עבר אגב מצריך סדרת טלוויזיה, לא סרט. הוא גם עבר איזה קטיעה של רגל לפני שנה. ועד היום איתו, עד היום הם איתו. זה באמת חבורה בלתי רגילה. בגלל זה אני אומר שבאמת השלם עלה על סכום חלקיו. ומה שמצריך בעשייה של... קבוצה מהסוג הזה, אבל אני קורא לזה גם בעשייה של סרט, ואם יורשה לי... מקום מאוד מאוד לא מוסמך, אני אגיד גם בהנהגה של מדינה, זה קודם כל דמויות ש... שאפשר להעריך אותן, מה שנקרא באנגלית characters. כשאתה רואה שיש characters, אתה רוצה ללכת אחריהם, אתה מאמין להם, וזה כל כך חשוב, וזה מביא להישגים, ואז השלם גדול, יותר גדול מסכום חלקיו, וכמשקיף מהצד, שלא היה הרבה בארץ, עשר שנים האחרונות, אבל בא לביקור וראה מה שקורה בביקור האחרון שלי, אני ראיתי מדינה שהשלם היה נמוך מסכום חלקיו, כי היינו קוראים, היינו קוראים, וזאת הייתה התוצאה.
היית כאן בארץ ממש, 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 ממש קצת לפני השביעי באוקטובר.
כן.
באמת, איך באמת הייתה החוויה שלך, אתה יודע, מבחוץ לראות את זה?
זה היה... מאוד מאוד כואב. היה ממש הרגשה של עם קרוע. זה היה ממש, אני זוכר שיצא לי להגיע לאחת ההפגנות, מי היום זוכר, אה?
כן, זה רק איזה זיכרון רחוק.
מי זוכר? אתה יודע, מישהו אמר, מה התעסקנו בשישי לאוקטובר? התעסקנו בזה של רגע, איפה לשים את המחיצה, בשמחת תורה. על זה רבנו. והרגיש לי, היה איזה רגע מאוד סוריאליסטי, שאני זוכר שעליתי לירושלים למחות נגד מה שהיה נראה שהולך לקראת דיקטקטורה, ואז אני שמה בירושלים, ומגיע מישהו למחות בעד. והם מגיעים להפגנה, והוא אומר, מתחילים לדבר, וזה, הוא אומר, תגיד לי, אח שלי, יש לך דגל? תביא לי, ואז אני פתאום קולט. עכשיו לא, בבקשה, כך, ואני קולט שאני נותן את דגל ישראל שלי, מהמחאה שלי למחאה שלו. והיה שם איזה רגע מאוד מזוקק כזה, שאמרתי, וואו, כאילו, אולי כאן באמת תמון, מה שכרגע באמת אנחנו חווים, ומה שהיינו צריכים גורם חיצוני, שילחים את הדבר הזה, שיחבר את הדגל הזה, עוד פעם. כי הרגשתי שהדגל קרוע. הדגל לא יודע באיזה יד להיות. זה מה שהרגשתי.
טוב, ככה מה, אמרת קודם שאתה אופטימי ונאיבי, ובוחר להישאר נאיבי. אז מה, מה אתה ככה מקווה שיקרה פה?
אני לא יודע למה לא מדברים על זה הרבה, ואני אומר את זה באמת מהמקום שלי כיוצר, כי אנחנו יוצרים, אתה יודע, כבמאי, כיוצר, זה שבעצם אלה שגרמו לכל ההפרדה הזאת, משני הצדדים, מהצדדים הקיצוניים, פשוט לא רוצים שיש פה שלום. ואני טוען, ובמקום האופטימי שלי והנאיבי, שלא מבטר, זה שהדרך היחידה שלנו להילחם נגדם, זה לעשות שלום. זה הדרך היחידה. זה הדרך היחידה.
ואני מאמין ש... דרך היחידה לנצח את החושך, זה רק להכניס עוד אור.
להגביר את האור, בבקשה. אנחנו... לפני חנוכה אנחנו פה ממש מדברים על... על להגביר את האור, ויש בי את האמונה החזקה שכמעט כל בני אדם שאנחנו מתעסקים בהם, ללא הבדל דת, גזע ומין, רוצים להתחבר ורוצים את הטוב, רוצים לחיות ורוצים לעשות שלום. אני לא רוצה עכשיו לשמוע כמו איזה מישהי במלכת יופי שמדברת על שלום עולמי, אבל שנייה אחת לפני זה, תזכור, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו הולכים לשרת שלום עם ערב הסעודית, והם רצו, הם רצו להפסיק את זה. אז אם אתה רוצה, אני כתבתי בדיוק פוסט, זוהם, שהנקמה שלי בהם, כי אנחנו רוצים למקום, הנקמה שלי בהם זה, זה שאנחנו נעשה את זה, ושזה יקרה. אז זה מה שאני מקווה שיקרה מהדבר הזה. We have to make a, you know, make a sad song and take a sad song and make it better. זהו. זה מה שאנחנו צריכים. Take a sad song and make it better. חייבים להלחים מהכאב הזה משהו טוב. זה דרך היחידה.
לגמרי. טוב, מהמם. דני, אני רוצה להגיד לך ככה המון 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 תודה.
בכיף, באהבה גדולה.
תודה על הנדיבות, ובאמת... אני היה ממש ערב מאוד חווייתי ככה עם לצפות בסרט והשיחה איתך, והמון המון תודה על זה.
כן, ערן, מה שאתה עושה, באמת, כל מי שפה וכל מי שמקשיב לך, באמת שישתף את הדברים שאתה עושה, כי אין דרך אחרת חוץ מלהגביר את האור. באמת, אין דרך אחרת. זה נשמע קלישאתי, זה שכואב לנו, אנחנו כאילו לא רוצים את זה לפעמים, לא בא לנו. ולפעמים, אתה יודע, בא לנו להיכנס לתוך החושך, ובא לנו להישאר מתחת לסמיכה שלנו. אבל באמת שזו הדרך היחידה. זה רק משם. אגב, גרם קטן של אור מעפיל על כל האפלה.
וואו, תודה רבה, דני.
בכיף, חברים.
אז שיהיה לך המשך יום נעים, ולכולם פה שיהיה לילה טוב, ויהיה לנו בשורות טובות במהרה. להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, aranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, aranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.